חקיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים.
עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. מאזינים לתוכנית מורשת יהודית וזהות ישראלית בהגשת בן שפט.
ערב טוב חברותיי וחבריי המאזינים הקבועים וברוכים הבאים לחדשים. השעה 5:00 ואנחנו שוב באולפן 3 ברדיו האינטרנטי החברתי הפופולרי במדינה, הלו הוא רדיו סול. היום יום רביעי 15 לפברואר 23 ושוב בתוכנית מורשת יהודית וזהות ישראלית. מול המיקרופון בן שפט עורך ומגיש ומי בשידור מיודענו שוקי הטכנאי. מטרת חלון שידוריי השבועיים ברדיו סול בימי רביעי בין 5 ל-6 אחרי הצהריים היא לשכנע שישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי. דהיינו מדינה ליהודים ולא מדינה יהודית, שרוב תושבי היהודים מסורתיים, מיעוטם יהודים דתיים וכמובן כמובן עברית דמוקרטית וממלכתית. מה? לא חגגתם אמש? לא חיבקתם אמש את המילה אהבה? אז בואו נעשה את זה יחד. עכשיו בשידור חי, ישיר מאולפן רדיו סול, יחד עמי ויחד עם שוקי. הערב, לרגל יום האהבה הבינלאומי, המכונה בלעז ולנטיין דיי, בסוגריים הדומה לט"ו באב בלוח היהודי, לסגור סוגריים, נשדר תוכנית שכולה חום, אהבה והפתעות ומה שביניהם. ולפני שנעלה לשידור את דוקטור שרה איווניר, מטפלת בנפש וביחסים בין אישיים, ואת צהל, איש חינוך ושחקן תיאטרון מהמגזר הבדואי, ורות קדם, אשת רוח וסוד, נאמר מילים קצרות בכדי להיכנס לנושא האווירה. גילוי נאות. ביום שני רותקתי לתוכניתו של רוני קובן בערוץ 11 בתוכנית פגישה. באו יריח את כבוד נשיא בית המשפט העליון בדימוס, מר אהרון ברק, שגילה לנו בפרסיה שהוא בזוגיות שכולה אהבה יחד עם רעייתו מזה 70 שנה. חבר'ה, 70 שנה עם אותה בת זוג. בסוגריים, הוא הזכיר, מאז היכרותם בכיתה ט' בתיכון בגיל 16. תסכימו איתי שזה מרגש עד ל... כל אחד יכול להחליט, אבל אותי זה ריגש מאוד. חג האהבה, או במילים אחרות ולנטיין דיי, הוא יום בו מרבית זוגות אהובים מחפשים לעשות משהו רומנטי שיעיד על אהבתם. ויתר הרווקים מחפשים זיווג כדי לא להישאר לבד. בהתחשב בעובדה שהקדוש ולנטיין, שהחג הזה מיוחס לו במאה השלישית לספירה, והונצח ב-14 לפברואר באותה מאה, ללא הבנה בדיוק מדוע 14 לפברואר הוא היום, החג הזה לא נחשב כחג האהובים עד ימי הביניים. אבל מה הקשר לאוהבים? לפי מספר אמונות בתקופת ימי הביניים, אמצע פברואר היה התקופה בה הציפורים לכאורה הזדווגו, ולכן נוצר השיוך של החג לזוגיות. לפי דעת אחרת, החג נועד להחליף את החג הפגני הרומאי של אמצע פברואר, שנועד לגרש שדים רעים ולעודד בריאות ופוריות וכולל טקסי התארות. המילה אהבה מחברת אותי למשפט הידוע מיוחס לרבי עקיבא, ואהבת לרעך כמוך. ושואלים שואלים, אילו מעגלי חברה נכללים במילה לרעך? האל, ההורים, המשפחה, בן או בת הזוג, החברים, החיות, הדומם. תבונתי שלי, גילוי נאות שקשה לי לעתים ליישמה בפועל, שהמילה רעך כוללת את כל שבעת המעגלים שהזכרתי, שנסתדל מאוד לאהוב, ולו במעט את כולם, למעננו שלנו ושל העולם בו אנו חיים. ובכדי שנבין מה זה מעגלי האהבה, נאזין לשירו של נטקין קול, Unforgettable, על האהבה שלא ניתן לשכוח.
Unforgettable, that's what you are. Unforgettable, the near or far. Like a song of love that clings to me. How the thought of you does things to me. Never before has someone been more unforgettable in every way. And forevermore. That's how you stay.
That's how you stay.
That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am
unforgettable too.
של הזמר האהוב מעבר, Unforgettable, ניצא לדרך. עם דוקטור שרה איווניר.
מטפלת בנפש וביחסים, מדריכה ומכשירה אנשי בריאות נפש בארץ ובחול, בתחום הטיפול הזוגי והמשפחתי, ממייסדות מכון שינוי בהרצליה. כותבת ומפרסמת בספרות מקצועית בנושא זוגיות, משברים חריפים ומעברים בנושאים כגון בגידה, גירושים, משפחה שנייה, ההיבט הרוחני של הנישואים, ליווי וטיפול במחלות מסכנות חיים, סרטן ואיידס ועוד. דוקטור שרה איווניר, את איתנו?
כן, לגמרי.
שלום לך גברתי.
שלום אדוני.
עם כל כך הרבה פעילויות חיוביות שאת מפיצה בארץ ובעולם, שתפי אותנו בבקשה בתובנתך המרכזית למילה אהבה. תובנה שתמשמש לכולנו מצפן או קמיה בעולם המבולבל ולא יציב בו אנו חיים מאז לידתנו. תייצבי אותנו בבקשה.
תודה. טוב לדבר על אהבה. כשאני שומעת אותך שאנחנו בעולם לא יציב, אני חושבת שבאמת אהבה תמיד נגזרת מאיזה אהבה מאוד מאוד גדולה, כמו אהבת האלוהים, למי שזה מדבר אליו. ואנחנו אומרים, ואהבת את אדוני אלוהיך, ומתכוונים לתשוקה להתמזג עם האלוהים.
נכון.
ובעצם כל אהבה היא קשורה עם התשוקה להתמזג עם מישהו אחר. לכן המרכיב של האהבה, של ההתמזגות, של להיות אחד, גם אם זה לא כל הזמן, וטוב שזה לא כל הזמן, הוא משהו שיושב ממש בבסיס של האהבה. אבל כשאני אומרת את המילה אהבה בהקשר של בני אדם, אני אומרת בעצם שני היבטים של אהבה. היבט אחד זה האהבה הזאת הממוזגת, אהבה בטוחה, אהבה שקשורה להתקשרות, ששני אנשים שמכירים טוב אחד את השני, הם צפויים אחד לשני, נוח להם אחד עם השני, זה קוראים לזה אהבה בטוחה. אבל יש עוד אהבה, יש עוד איזה רוח שמעופפת מסביב לכל זה, ונמצאת אצל רובנו גם ההשתוקקות לאהבה תשוקתית, לאהבה עם תשוקה. ולא תמיד הן הולכות ביחד כל כך בקלות, ובכל זאת כולנו שואפים גם לאהבה בטוחה, רגועה, וגם לאהבה סוערת, מרגשת, לא צפויה.
זה האידיאל.
אני חושבת שכשאנחנו ככה מתכוונים למשהו ורוצים לפתח משהו בהקשר של זה, אנחנו רוצים לשאול איך אפשר לחבר את שני סוגי האהבה האלה, כי לגבי הרבה אנשים זה ממש דבר והיפוכו. ואומנם זה ככה בגלל שהם עובדים על מנועים שונים, למשל אהבה בטוחה, כזאת של אהבה זוגית, בנישואים, ביחסים ארוכים, היא עובדת על המוכר, על הפמיליארי, על דבר שצפוי. ואהבה יותר תשוקתית, אהבה יותר אירוטית, אהבה יותר חושנית למשל, היא עובדת על הלא מוכר, על המסתורי, על הלא צפוי.
ולא ניתן לחבר ביניהם?
אני חושבת שקודם כל צריך לתת הכרה והעמקה בכל אחד מהם, כדי שהם לא יתפסו אחד על השני. המון פעמים אנשים מתקשים מאוד למצוא את האהבה התשוקתית בתוך האהבה היומיומית והבטוחה, בגלל שאי אפשר להיות בתשוקה כלפי מישהו שאנחנו מרגישים אותו כמו גוף, חלק מגופנו ועבר מעברנו. אני חושבת על הדימוי הזה, אם אהבה בטוחה זה סוג של התמזגות של אנשים שהם מאוד מחוברים אחד לשני, הרי האהבה התשוקתית היא יותר כמו שתי אבנים שנשארות שתי אבנים כדי ליצור אש. אם הם לא יהיו שתי אבנים, לא יהיה אש. ואם אתה שואל אם אפשר ליצור את זה, אפשר ליצור את זה, למשל, קודם כל על ידי ההכרה, שאנשים יכולים לעשות לעצמם גם, לא להצטרך את השני כל הזמן, אלא להשאיר גם מקום לאחרות של השני, כמשהו שהוא לא תמיד צפוי מראש. אתה יודע, יש לדלאי למה משפט נורא יפה, והוא אמר שמערכת יחסים הטובה ביותר היא זו שבה אהבתכם אחד לשני עולה על נזקקותכם אחד עם השני.
עולה על?
עולה על נזקקותכם, על ההזדקקות שלכם אחד אל השני. ובאהבה בטוחה שמאוד מאוד מבוססת על הזדקקות ועל התחושה שאני לא אני צריכה את השני כדי להרגיש כל הזמן את שלמותי, מאוד קשה לשמור על הרשות של האבן האחרת, של האדם האחר, להיות הוא, וגם ההוא שהוא לא בטוח לי. לכן המון אנשים חושבים שאהבה של תשוקה זה תמיד יימצא מחוץ ליחסים.
אני
שואלת, מה האויבים של אהבה של תשוקה? אתה רוצה לחבר מהם? גם אני רוצה כמטפלת תמיד לחבר בין הדברים האלה. האויבים למשל זה התקקות יתר. אויבים למשל שהחיים הם מלאי משימות ומטרות ועומס. רוב האנשים חיים בנישואים שהם נורא רציניים, שכל הזמן צריך לעשות דברים. אלה ממש אויבים של אהבה תשוקתית.
אני רציתי להוסיף על הדלי למה, אולי עוד איזה רעיון ונשמע מה תגובתך, שאהבה נכונה הופכת לאט לאט לחברות חזקה, שהיא זו שבעצם ממשיכה את ממשיכה בין הצדדים את החיים.
אתה אומר פה דבר נורא יפה, כי הרבה אנשים, וזה ממש כיף כשזה ככה, מתחילים את היחסים דרך התאהבות. אבל התאהבות המון פעמים היא הרגעים האלה שבו אנחנו מוכנים לוותר על עצמנו, בגלל הריגוש הענק הזה שבו אנחנו באיזושהי סימביוזה עם מישהו אחר, ובמוח באמת צפים כל מיני חומרים שיותר דומים לסמי הזיה או סמים שיוצרים ריגוש ועונג. ואתה צודק לגמרי שלאט לאט כשאנשים מתחילים להתחבר וליחסים יש קבלות ויש אישור, זה לא רק פנטזיה שאני משליחה אותה על השני, אלא גם זו מציאות שאומנם שני מאוד מאוד חיזק את האהבה. למשל, כשאני התאהבתי באיש שלי, אחד הדברים שמאוד העצימו את האהבה, שראיתי אותו מטפל באימא שלי. ראיתי אותו איך הוא מתמסר לאימא שלי, שהייתה מאוד מאוד מבוגרת, והייתי צריכה לבד עם הרבה אומץ לטפל בה, ופתאום מצטרף אליי מישהו לחיים שמטפל בה. זה מאוד הגביר את האהבה, זה הגביר את האהבה האהבתית וזה הגביר את האהבה החושנית, כי פתאום לאהבה הזאת נוצרו קבלות, נוצרו אישורים.
נכון.
שאנחנו יכולים לעזור אחד לשני, לטפח ולתמוך אחד בשני.
ובהיותך אשת מקצוע בארץ ובעולם, פה בארץ בעיות האהבה שונות או יותר קשות בעקבות החיים המאתגרים פה בארץ בהשוואה לארצות שאת עוסקת עמם?
אני חושבת שבגדול הקשיים שלמשל דיברתי עליהם עד עכשיו הם קיימים בכל התרבויות, אבל אני חושבת שבארץ מצד אחד הקצוות המאוד מאוד מאוד מתירניות מאוד מאתגרות ומגרות גם את הגבולות של הזוגיות. הגבולות של הזוגיות נעשים מאוד חדירים. גם זה מתחיל מלבוש פתוח, זה מתחיל מהתערבבות גדולה מבחינה חברתית, הרבה אנשים עושים המון דברים ביחד. אז המון פעמים זה מזמין פלישה של זרים לתוך הזוגיה, אם זה סתם כל מיני הרפתקאות, אם זה בגידות, ואם זה דברים שהרבה נטייה למשל לריבוי אהבות, דברים שכשהם מוסכמים זה יכול להיות בסדר, אבל לא תמיד הם מוסכמים.
אבל
אז בארץ רגל... יש מתירנות מאוד 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 גבוהה מצד אחד, אבל יש גם שמרנות מאוד גבוהה מצד שני, והרבה פעמים הפגיעות היא נובעת מאותה שמרנות שלא יכולה לשאת את הגבולות החדירים מדי.
ביותי גר בכמה ארצות מחוץ למדינתנו האהובה, אני למדתי לדעת שהנקודות שאת דיברת עליהן די דומות גם בסין, גם כן. באנגליה, גם במקומות אחרים שגרתי. רציתי להתרכז בשאלה, אולי לא ניסחתי אותה כל כך טוב בבהירות, האם הלחץ החיים בארץ גורר איתו, אימו, לחץ נוסף על הזוגיות?
בטח, בטח.
לחץ כלכלי או לחץ חברתי או לחץ מנטלי, איזה סוג של לחץ, איזה סוג של לחצים יש לנו פה יותר מה שבמקומות אחרים?
אני חושבת שהלחץ של החיים המתוחים מאוד מאוד, אנשים מאוד מתוחים, חיי זוגיות ואהבה צריכה לשחוט בחוויה. אני יכולה להסתכל, רוצה להסתכל בעיניים שלך בעלי, ואתה תסתכל בעיניים שלי באיזה רוגע, ללטף את היד ולהרגיש את הריגוש שמתרחש. וכשאנחנו כל הזמן בבולמוס של פעילות ושל מטרות ושל פחד ושל צרכים ושטרס מאוד 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 גבוה, אין מקום לאהבה, אהבה צריכה קצב איטי יותר.
אז מה תשובתך כאשת מקצוע לנקודות הקשות האלה שאלת?
אני ממש מזמינה אנשים לבנות בתוכם איזשהו שקט שדרכו יותר נכון להגיע לחוויות של אהבה, לעמדה של אהבה, עמדה שמוכנה להיות סובלנית עם האחרות של האחר, ולהתמזג איתו למרות שהוא אחר או חושב אחרת. אני חושבת שהרבה עבודה על ויסות של רגשות שהם יותר מדי חריפים וקיצוניים, ויסות של מצב רוח, ויסות של צרכים שאפשר להיות יותר סובלני, ולא הכל אכול בשעתו כי מחר נמות. אני חושבת שכשרוצים אהבה, והלוואי שכל אחד ממש ישתוקק לאהבה, אני מאוד ממליצה על אהבה, זה דבר שהוא חיוני בשבילנו בכל רמה שהיא. אתה יודע, היום יודעים את ההורמון של האוקסיטוצין.
כן.
אותו הורמון שמופרש כשהאישה מניקה את הילד שלה, את התינוק שלה.
כן.
אותו הורמון מופרש גם ביחסים של חיבה וקשר, לאו דווקא קשר מאוד טסטוסטרוני, אלא קשר של אהבה, של רכות, של מגע, של מבט עיניים, של מילה רכה, מופרש מהמוח. זה קשר שקוראים לו קשר של ההורמון של אהבה, כי כשההורמון הזה יש לו שני אלמנטים מאוד חשובים. האחד, הוא באמת מרגיע, הוא מרכך את ההורמון של הלחץ, ומרגיע את הלחצים שלנו. הקורטיזול, זה הורמון הלחץ, הוא מרכך אותו, הוא גם מעלה דרופינים, מקום של עונג, מקום של רוג, מקום של שמחה. זה בצורות שובד במוח. אז ככל שאנחנו יכולים להיות רכים יותר אחד עם השני,
מזדהים... מה המרשם שלך? סליחה, מה המרשם שלך לקהל המאזינים שלנו שחי ב... ב, 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 ב בלחצי חיים בדציבליות גבוהה יותר? מה המרשם שלך שאת יכולה לתת לנו, לחברה, בכדי שהמילה אהבה תקבל יותר ריספקט?
קודם כל לרצות את זה.
הבן
אדם זה לא משהו שהוא אנשים חושבים שזה בא לבד. צריך לרצות את זה. לרצות להיות בתוך המצב. אנשים לפעמים רוצים לחטוף את זה, ואני אומרת, צריך לרצות את זה כדי ליצור את התנאים לזה. ומה זה התנאים לזה?
ומכיוון שרצינו...
רק שנייה, התנאים לזה זה קודם כל התפנות נפשית. התפנות של זמן. התפנות של הזדמנויות שבהם אני יכול להיות באיזושהי אינטימיות אפילו לבד. לא כל הזמן עם עוד אנשים או עוד תוכניות. אז לרצות את זה, לפנות את הזמן, מקום, חלל, כדי שזה יקרה... להסתכל בעיניים אחד לשני, להרגיש את היד החמה שלו, לבנות שותפות ערכית ורעיונית שנותנת מטרות גם של איזושהי התהוות ביחד לאיזושהי מטרה נוספת בעצם האהבה עצמה. זה תמיד דבר שמחזק זוגיות, מטרות שמעבר לעצמי.
הדברים הם כל כך נכונים וכל כך מובנים, אז למה זה לא מתבצע בשטח?
כי יש לזה הרבה אויבים, ואנחנו צריכים כל הזמן לחמם את השומרים שלנו, לא להישאב רק על ידי מה שקורה בחוץ, אלא להיכנס פנימה ולרצות את מה שחיוני בשבילנו כל כך, אהבה.
מה אומר לך, שרה? אותי חיממת באהבתך, וגם את האולפן, ואני משוכנע שגם המאזינים שלנו. נעמת לנו מאוד, והחכמנו משיחתנו, בתפילה שתובנותייך יעזרו לכולנו לחיות יותר בנעימים בעולם הלא יציב בו אנו חיים. גילוי נאות, שרה יווניר הינו רעייתו של אחד מהשדרנים הוותיקים ברדיו סול, וכן חברתי טובה שלי. שרה, המשיכי באהבת מעשייך, והיא בטוב עם כל הסובבים אותך, וביקר עם אישך ואיתי.
תודה מתוק.
חיבוק גדול.
חיבוק.
ביי ביי.
נעלה עכשיו לשידור את צהל אלבצן. הוא מייסד תיאטרון אלמה באש ברעת, והוא מהמגזר הבדואי, שישתף אותנו בכל הקשור למילה אהבה, איך אומר את הדברים האלה, איך המגזר הבדואי רואה את המילה אהבה בפועל. סייל חביבי, אתה איתנו?
כן, איתכם.
שלום סייל. ראשית ולפני הכל, תנחומי האישיים ותנחומי רדיו סול לנפילת שוטר מגב מהעדה הבדואית אסיל סואד. למדנו עד כמה אנושי הוא היה אסיל, ושהיה מועמד לקבל את פרס הנשיא ביום העצמאות הקרוב. העבר את צערנו הרב למשפחה היקרה, ולכלל המגזר הבדואי בארץ. יהי זכרו ברוך מעתה ועד עולם.
תודה רבה.
ובמעבר חד, אני שמח לשמוע את קולך, סייל, בשידור עמנו. תספר לנו בבקשה, איך המגזר הבדואי מבין את המושג אהבה מול האל, ההורים, המשפחה, בני הזוג, החברים וכל הקשור לזה?
באמת זה מעבר מאוד חד.
מאוד חד, אמן לי, מאוד חד, אנחנו כולנו מרגישים את זה.
בחברה הבדואית, אם זה בדרום, אם זה בצפון, אנחנו כמו כל חברה אחרת, אנחנו אוהבים. יש לנו ימים שאנחנו חוגגים בהם. כל הבדואים הם מוסלמים. מערבים, מוסלמים. בדואים זה לא דת, זה לא לאום. הלאום, אנחנו שייכים ללאום הערבי, דת האסלאם. אז אנחנו חוגגים את החגים של האסלאם, וגם ביום האהבה הזה גם אנחנו מציינים, גם אנחנו חגגנו.
מה אומר הקוראן על המושג אהבה?
קודם כל, הקוראן, יש באסלאם 99 סוגים של אהבה.
99 סוגי אהבה?
כן, כן, זה מראה על,
וואי, אפשר להשתגע.
על חשיבות אהבה באסלאם, ואני אדבר על המגזר הבדואי. אנחנו, קודם כל, יש לנו אהבת האל. כי אנחנו מוסלמים, אוהבים את אללה, מאמינים בקיומו. האמונה בקיומו של האל זה אהבה.
אז איך אתם מבטאים את האהבה לאל?
אנחנו מבטאים את האהבה לאל בזה, במתן צדקה, בתפילות, בעזרה לאחר, בעזרה לזולת, בעזרה לחלש. כל זה מתאפיינים באהבה לאל ולדרושות האל. בנוסף לזה,
בהתאם למה שכתוב בקוראן.
בהתאם מה שכתוב בקוראן, וגם בסונה של הנביא מוחמד, וגם את האהבה שלנו לנביא מוחמד.
סליחה שאני שואל רגע. הבדואים הם סונים או שיעים?
טוב, רוב העולם המוסלמי הוא סוני.
נכון.
והשיעים רק באיראן קצת, יש בבחרן, ויש קצת גם באמירויות. אבל אנחנו הבדואים שנמצאים במדינת ישראל, אנחנו כולנו סונים. כל הערבים המוסלמים שנמצאים במדינת ישראל הם סונים.
יפה. עכשיו בוא נמשיך, כי זה מבחינה תיאולוגית רציתי לשאול את זה בעיקר עבור עצמי.
אז אנחנו סונים. אז קודם כל, אהבה לאל, אהבה של לנביא מוחמד.
כן, כן.
אנחנו מאוד מאוד אוהבים את הנביא מוחמד, ואנחנו חוגגים את היום מולדת שלו. של הנביא מוחמד, וגם האהבה שלנו...
והוא נולד ב-563 לספירה.
כן, 571.
571 לספירה, נכון.
כן. אז אנחנו אוהבים את הנביא מוחמד, ולא רק זה. בגלל אהבתנו לנביא מוחמד, אנחנו מכבדים ואוהבים את כל הנביאים. את ישו, את הנביא משה, המלך דוד ביהדות, אצלנו הנבי סולימן, המלך דוד, כולם אנחנו מכבדים. אתה לא תשמע מוסלמי אחד, זה גם אסור באסלאם, שהוא מקלל נביא אחר. אתה אומר משה, אתה אומר עליו השלום, יצחק עליו השלום, ישו עליו השלום. זה גם מראה אהבה שלנו גם לנביאים שהם לא של האסלאם, אבל הם שליחים של האל. וזה סוג של אהבה
שאנחנו... מה, גם למשל על אליהו ויחזקאל וישעיהו, כולם?
כל הנביאים ששלח אותם אלוהים. ו... לאנשים, ליקום, אנחנו מכבדים ואוהבים אותם מהאהבה שלנו לנביא מוחמד וגם מהאהבה לאל.
זה אהבה לאל. איך אתם מבטאים את האהבה למשפחה?
יופי, אהבה למשפחה קודם כל אחדות, עזרה. לא רק למשפחה, אלא גם לחמולה שאנחנו משתייכים לה. לפעמים אתה אוהב חמולה של 6,000-7,000 איש, בלי שאתה מכיר אותם באופן אישי.
לך יש משפחה עם 6,000-7,000 איש?
אני הפסקתי לספור עד 6,880.
אני יוצא מדעתי. אתה יודע כמה משפחה שלנו?
כמה?
אני מתבייש לומר. אולי מגיעים לתשעה.
אני אגיד לך, רעת 80,000 תושבים, מורכבת מחמישה חמולות.
מחמישה חמולות?
80,000. אנחנו העיר
הגדולה... מחמש חמולה?
מחמש חמולות מורכבת רעת. כל חמולה סביבות 5,000-6,000 איש.
ומה תפקידך? מה תפקידך ברעת, אם כבר מדברים על רעת?
אז אני תפקידי ברעת. אני אחד המייסדים של התיאטרון הערבי הראשון בנגב, והיחיד. אני מורה לתיאטרון גם היחיד במגזר הערבי בנגב.
ומשתתפים שם גם שחקנים יהודים?
כמובן, אני משחק גם בתיאטרון הפרינג', אני גם כותב סדרות, אני מתרגם סדרות, טלוויזיה וקולנוע.
אז אתה מוכר ברעת?
אני מוכר, כן, לא רק בתוך החמולה.
אז אם אני אגיע לרעת, או שוקי ואני נגיע לרעת, אין לנו, אנחנו מיד שואלים עליך.
תגיד סהל.
סהל.
זה מילת המפתח, כן. אז תגיעו מהר אליי, ואני חושב שהם יערכו אתכם לפניי אפילו.
אני משוכנע.
יזמינו אתכם...
פגשתי בשבת את פעיד, שהיה ראש העיר שלכם, פגשתי אותו באלת.
כן.
בינינו הוא זה שקישר בינינו.
כן, כן, היום פגשתי אותו את האמת.
אז נחזור למשפחה. יש לך משפחה של 6,000 איש. מה אתה עושה איתם?
יש לי חמולה אחת גדולה.
מה אתה עושה עם 6,000 איש, תסביר לי.
דמיין לעצמך שהם באים לחתונה אחת.
די.
כמה אורחים. אז קודם כל, אתה אוהב את החמולה בלי להכיר אותם.
זה פשיטת רגל, אומר שוקי.
כן, אז דמיין לעצמך שהם מגיעים, אתה יודע מה, 1,000 מספיק. תראה כמה אוכל אתה צריך לספק בה.
איפה יש שם המקום ל-6,000 איש? תסביר לי.
אז
סייל, אני לא, אתה חייב להזמין אותנו פעם לחתונה של 6,000 איש.
לא רק זה, תשמע, החתונה שלנו היא 7 ימים. זה סוג של אהבה. שאתה אוהב לארח את האנשים. זה 7 ימים, אתה בונה אוהל, פולבור, 3 ארוחות, וגם ארוחות ביניים. ואנשים באים, בוקר, באים מהבוקר עד שעות הערב הקטנות, ויש ארוחות כל הזמן. יש ארוחת בוקר, אחר צהריים, ארוחת ערב.
זה קשר, רגע אחד, זה קשר או גלת קשר?
קשר בהשגחת הרבנות הבדואית.
הבדואית. טוב, העיקר שיש רבנות.
זה בצחוק.
אז זה נושא, זה אהבה למשפחה. מה קורה עם אהבה לאישה?
קודם כל, האישה, לפני האסלאם, לא היו לה הרבה זכויות. שהגיע האסלאם, המעמד של האישה מאוד 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 צמח ומאוד גדל, וזה מאוד מאוד טוב. אז אתה אוהב קודם כל את אשתך.
רגע, לאט לאסייל.
כן.
כמה נשים יש מותר לכם הבדואים לשאת? 3, נכון?
לא, יש הבדל בין מסורת לדת.
מה אומרת הדת?
הדת אומרת, מותר לך עד ארבע אנשים, אבל בתנאים מסוימים, כמו ביהדות לפני התקופה הרפורמית.
ובשטח?
כן, בשטח המסורת הבדואית לפעמים היא מתנגשת עם הדת ולוקחת מהדת מה שהיא רוצה.
אז שלוש נשים.
ארבע, לפעמים.
איך ניתן, איך אפשר לתת אהבה מסודרת לארבע נשים? תסביר לי את זה. אנחנו פה לא יודעים לתת את זה לאישה אחת.
אתה רוצה שאני אפתיע אותך?
מה?
סבא רבא שלי היה נשוי ל-39 אנשים. שייך סלמן אל-הוזייל.
די.
כתוב עליו בוויקיפדיה.
כמה שנים הוא חי?
הוא נפטר בגיל 105-110.
אולי בגלל הנשים הרבות שהיו לו.
זה צריך עבודת מחקר. זה עבודת מחקר. אבל אנחנו היום לא כמו פעם. החיים הם לא החיים. העולם המודרניזציה נכנס מאוד 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 חזק לתוך החברה הבדואית. היום רוב הצעירים, היום אבא שלי נשוי לאישה אחת, אני נשוי לאישה אחת ולא מתכוון להתחתן עם עוד אישה.
איזה מזל לרעייתך, איזה מזל לרעייתך.
יש רוב הבדואים היום לא מתחתנים עם עוד אישה, אלא מסיבות ספציפיות, למשל אישה לא מביאה ילדים, זה אותם תנאים שביהדות, זה גם אותם דברים באסלאם. אבל הרוב היום לא מתחתנים, כמו שאמרת, גם אנחנו, גם קשה היום לפרנס, אנחנו במדינה מאוד יקרה. מאוד מאוד יקרה. והדרישות של הילדים היום זה לא כמו הדרישות של הילדים אז. אז אני זוכר, אני הייתי נעל אחד מספיקה לי לכל השנה. עכשיו הילד 2-3 נעליים, וכל נעל היום בסביבות 300-400 שקל. ופה נקשרת האהבה. כדי שאתה לספק את הדברים שהמשפחה שלך צריכה, אשתך צריכה והילדים שלך, אז אתה מסתפק באישה אחת כדי לספק להם את החום והאהבה שמגיע להם ושצריכים לקבל אותו.
סייל, יש לי שאלה רק בינך וביני, שאף אחד אחר לא ישמע.
כן.
אצלכם בבדואים, האישה לובשת את המכנסיים או זה הגבר? אבל תענה לי לאוזן שאחרים לא ישמעו.
כן. אז אני אגיד לך, יש ויש.
בשקט, בשקט.
בשקט, אז יש ויש.
יש ויש.
יש ויש, ויש שהולכות בלי כיסוי ראש, ויש שהולכות עם כיסוי ראש. ואני אגיד לך משהו, המעמד האישה אצל הבדואים מאוד מאוד גבוה. נגיד אישה אצלנו שווה ארבעה גברים.
איך זה?
אישה שווה ארבעה גברים. במקרה, אם חז וחלילה נפגעת אישה בטעות ומישהו רג אישה, אז השווי מולה זה ארבעה גברים.
מה זה שווי של ארבעה גברים?
זאת אומרת, אם רוצים לנקום נקמת דם, וזה שזה קורה, זה ארבעה גברים.
אני לא מאמין לך.
זה מראה על מעמד האישה בתוך החברה הבדואית, כמה הוא גדול וכמה הוא חזק.
ולמה לא ארבעה, למה ארבעה גברים ולא פחות או לא יותר? מה, איזה מין מדד זה?
זה מדד שעשו אותו בעבר, שהאישה מביאה את הגברים. אז שאישה אחת, האישה היא חצי העולם והיא מביאה את החצי השני. אז אם אתה הורג את החצי הזה, אז אנחנו מאבדים מאבדים גם בחצי השני.
סייל, זה נעשה בשטח? או שזה רק תיאוריה?
בתקופות מסוימות בהיסטוריה הארוכה, כן, זה נעשה בשטח.
ובחיינו שלנו?
לא, בחיי היום זה שונה. גם הבדואים, זה בושה בחברה הבדואית לרצוח אישה.
ומי נותן את הטון במשפחה? הגבר או האישה?
בינינו,
שלא ישמעו אחרים.
אז אני מתייעץ איתה ועושה מה שהיא אומרת בסוף.
דווקא זה שיטה שלמדת מהמגזר היהודי, אני מבין.
כי בסוף מה שהיא רוצה היא משיגה והיא עושה. אז בשביל מה שאני אתעמת ואני אתעקש אז אני הבנתי את המסר, הפנמתי אותו, וזה גם וזה מעריך את החיים.
זה ברור, זה גם מטיב איתם
מאוד מאוד, ואז אתה והיא מחזירה לך באהבה.
נכון.
מחזיר לך הרבה דברים באהבה.
איזה מין אהבה אתה יש לך עם החברים?
חברים זה כמו אחים, זה חברות של אחים. זה החברות של יש בדגם אצלנו אומר רוב אחין לם תלד הוא אמוקה. אז זה אח שלא ילדה אותו אמא שלך, זה החבר הטוב שלך. אז זה מאוד, החברים מאוד מאוד חזקים אצלנו, החברות מאוד טובה.
מי הוא, לא מי הוא, לא שמו. החבר עם החוט החברות, החברות הארוך ביותר, כמה שנים זה?
תשמע, אצלי כבר מילדות.
מה, מהגן?
מהגן, החברים שלי...
מרעת? אתם גרתם כבר אז מרעת?
לא, אני לא יליד של רעת, אני יליד של כפר לקיה, שנמצא בין צומת בית קמה וצומת
שוקר. אני יודע איפה, עברתי שבוע שעבר.
יפה, אז אני נולדתי שם ועברנו לרעת, וכל הילדות שלי גדלתי ברעת. אז כל החברים שלי בשכונה ובזה, זה נשארו אותם אנשים. כי אנחנו לא נדודים ולא עוברים לאף מקום, אז הבדואים נשארים.
סייל, אני הייתי יכול לדבר, היינו יכולים לדבר עוד הלאה הרבה זמן, אבל זמננו הערב חלף מהר, מכדי להקיף את כל מנהגי המגזר הבדואי.
נכון.
חשוב לכולנו. יהיה בטוב סייל עם האל, עם ההורים, עם המשפחה, האישה והחברים, ניפגש בתוכנית שלנו, שלך ושלנו כשחקן במה, תודה, תודה, ויש שלום, סייל. ניפגש ברעת.
תודה רבה, בשמחה.
ואנחנו עכשיו נשמע את השיר של נתן גושן, מה יהיה אם נתנשק?
הכל ניצחנו וככה זה מרגיש לי, ואם את לא חושבת אז למה את קרובה, ולמה את שואלת על כל מה שכתבתי, אם זה בעצם חי בי או סתם שיעבה. ושוב מילים לרגע בורחות לי לאוויר, רגליים עייפות ולב דופק מהיר, ומה אם נתנשק? האם זה משהו שתזכרי תמיד, או תשכחי כשיתרחקו שפתנו? לחשוב על זה פתאום נראה כל כך מפחיד. האם יהיה חסר עוד משהו להגיד, או שהכל יהיה כל כך בסדר? האם זה לא מה שחיכינו, לא תמיד? אחרי הכל נרדמנו, הערב הוא שלנו, עם אור ראשון של בוקר את שוב צריכה לחזור. קמנו ונפלנו, שתקנו ודיברנו את מה שלא אהבנו, השארנו מאחור, ולפעמים עדיין אני לא מרגיש שלם, הכוח בידיים מתחיל להיעלם, וחשבתי
ולאחר שהתנשקנו, ואני מקווה שכל אחד עשה את זה בצורה הנכונה והיפה והאוהבת, נעלה לשידור את רות קדם. רות קדם היא אשת סוד ורוח, יועצת ומגשרת זוגית ומשפחתית, תלמידה רוחנית, כותבת בנושא קבלה יהודית, משפחה וזוגיות. רות קדם, את איתנו?
אלן בן.
שלום לך רות חביבה.
שלום לכולם.
ספרי לנו, רות, ספרי לנו בדקות הקרובות על תובנותייך הרוחניות או הרוחניים במושג אהבה, ותנסי לקשר אותנו
אל אהבה, הייתה לאהבה לאל.
אוקיי. אז בוא נתחיל מזה שאני מאוהבת כרונית.
מה, גם את?
לגמרי. ואני מדברת איתך עכשיו, ואני פשוט מאוהבת בבורא שלנו, שמזמן ונותן לנו כל הזמן אפשרות והזדמנות לדבר על אהבה. ועצם זה שאנחנו כרגע מנהלים את השיח הזה, זו עדות חיה לזה שאנחנו נשמות קדושות מלאות באהבה, שמקיימות כאן ייעוד מופלא.
איך האל מקבל את אהבתנו אליו? איך את מרגישה את זה? או ישאל אותך עוד יותר, איך את מרגישה את אהבת האל אלינו, או אלייך, באופן אישי?
עצם זה שאני נושמת עכשיו, שאני יכולה לדבר איתך, שאני יכולה להתרגש, שאני יכולה להביע את עצמי, שאני יכולה לדבר לקהל כרגע ששומע ויכול לחוות ולהרגיש, זה אומר שאני חיה, שאני בחיים, שיש לי איזושהי מתנה ענקית, וגם לכל מי ששומע, ואת זה אנחנו צריכים לתת בשפע, להיות מאוד נדיבים. אני רוצה לציין
ש... איך את מרגישה את אהבת האל? תסבירי לי את זה, לא במילים גבוהות. בשטח.
איך אני מרגישה?
כן.
אני חושבת שזה דבר נורא פשוט. אני חיה. אני חושבת ששכחנו כמה לחיות ומשמעותי. כמה זה לא ברור מאליו. אתה קם בבוקר...
לפי זה הוא מחיה, הוא נותן אהבה לשמונה מיליארד איש בעת ובעונה אחת?
הרבה מעבר. הוא נותן בלי סוף לכל העולם, ובלי הנתינה שלו, העולם הזה לא היה מתקיים. חד משמעית. אני חושבת שאנחנו מדברים על חיים, אנחנו ככה זורקים את המילה הזו לחי כמשהו שהוא ברור מאליו. אבל זה שאנחנו חיים זה כל כך לא ברור מאליו. ושאלת השאלות היא, מי חי? מי חי? מי זה שחי? מי זה שעכשיו...
גם הצומח חי. גם
חי.
החיות חיות.
נכון מאוד.
אז הוא מעניק אהבה לכולם לפי הבנתך.
אחרת לא היה קיום, לא היה עולם, שום דבר לא יכול להתקיים בלי אהבה.
אז תסבירי לי, או תסבירי לנו, רות חביבה, איך את מבינה את, את ארבעת המילים, ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מודיך? איך זה מתבטא אצלך בשטח בעשייה?
אוקיי, אני אסביר. אז אני קודם כל אבוא ואומר, אולי זה יישמע חדשני, זה לא חידוש שלי. אהבה זה חוק, ידעת בן? שאהבה זה חוק?
לא, אני ידעתי שהמילה ואהבת זה ציווי, ועל הציווי הזה כבר מדברים המפרשים מאז חז"ל בימי אחרי חורבן הבית.
נכון, אז אני אדייק. אהבה זה חוק, חוק שמחייב אותי ואותך ואת כל העולם לאהוב. ואהבת זו פשוט חובה שכולנו...
זה ציווי, זה ציווי.
זה ציווי, ואני קוראת לזה חוק. זה חוק. וכאשר אנחנו עוברים על החוק, מה שקורה לנו, אנחנו נפגעים. ומה בעצם אומר החוק? החוק הזה אומר שחובה עלינו לאהוב את הזולת, לדאוג לזולת, להשפיע לזולת. כל מה שאני מקבלת, לתת. זו נקראת בעצם אהבה שאינה תלויה בדבר.
אז את חוזרת למשפט שמיוחס לרבי עקיבא, ואהבת לרעך כמוך.
בוודאי, בוודאי. הרי האהבה רוחנית, אוקיי? המהות של הקשר הרוחני, זה שכולנו בעצם מתאחדים לנשמה אחת, בלי ששום דבר מבדיל בינינו. זאת אומרת שכשאני מדברת איתך בן, אני לא מדברת עם בן. זו אותה נשמה. אנחנו פשוט כרגע מנהלים כאן איזשהו חיבור, ובחיבור הזה אנחנו אחד. והשרשרת הזו צריכה בעצם להיות, סליחה על המילה, שלא כולם יאהבו, מגפה. אנחנו צריכים להדביק אחד את השני באהבה. אנחנו צריכים למצוא חן בעיני השם. זאת אומרת, לא לחפש אהבה, אלא למצוא חן בעיני השם. ואומר, גם אם כרגע אין לך או לך בת זוג, מה זה אומר? שאין לכם אהבה? בוודאי שיש לכם אהבה. הקדוש ברוך הוא, זאת אהבה. וברגע שאדם יודע שיש לו אהבה, והוא לא מחפש אותה, אלא הוא משפיע אותה, הוא יוצא החוץ על העולם, והוא פשוט מנסה לחפש למי לתת. לא ממי לקבל.
האל מחפש למי לתת אהבה.
אנחנו, כבני אנוש, כיצורים בגוף, כנבראים בצלם, שיש לנו נשמה וגוף, אנחנו בעצם צריכים להגיע למקום כזה, שאנחנו משפיעים את האהבה, לא מחפשים אותה, נותנים אותה, משפיעים אותה, לא מתבחינים אין לי ומי ייתן לי, אלא אנחנו אלו שצריכים לתת אותה, להוציא אותה החוצה.
לתת אותה למי?
אין למי. אין למי. אהבה היא אוניברסלית, ואומר ללא הבדל דת, גזע ולאום. למה? ככה. כי אני נולדתי לתת אהבה.
אהבה באה דרך השפע מהאל?
אחרת מאיפה אתה מקבל? מה יש לך כאדם?
אבל
אם
רות...
אם הקדוש ברוך הוא לא נותן לך, מה יש לך?
רות, אני למדתי שבכדי לקבל שפע מהאל... אתה צריך להיות ברמת הזדקקות נפשית כה גבוהה, כדי שאתה תקבל את השפע מהאל. אז הרי רובנו לא נמצאים בכלל ברמה הזאת.
קודם כל, אני לא יכולה לדבר על רובנו, אני רק יכולה לומר שמדובר בלב, ואני פגשתי בחיי אנשים כל כך פשוטים, שבכלל לא מתעסקים ושואלים בעניין של הזדקחות כן או לא, אלא פועלים פעולות מרוממות נפש, נמצאים בעשייה מקודשת ומקדשת. הכל תלוי בלב שלך. איזה רוח נושבת בלב שלך? אם אני אגביל את עצמי ואני אגיד, רגע, עד שאני אתקדש ועד שאני אגיע להיות רבי עקיבא או רבי שמעון או משה רבנו או הרב קוק, אני מפספסת את החיים שלי. התשוקה
הזו... אז איך את מרגישה שאת מקבלת שפע מהאל?
כי אני אוהבת. כי אין אצלי שאלה האם את אוהבת או לא. אין אצלי שאלה, אני לא מתעסקת באהבה. אני פשוט חיה את המהות של הדבר הזה.
שאת קמה בבוקר את מרגישה חום של אהבה?
כשאני קמה בבוקר אני לא יודעת מה לעשות עם עצמי מרוב אהבה. אני אומרת, הקדוש ברוך הוא לא בסדר, הוא לא בסדר, איך הוא עשה לי את זה? והלוואי שזה יקרה לכולם. אני חולמת שאנשים יקומו בבוקר וירוצו החוצה, סליחה לביטוי, כמו משוגעים, ויגידו, מי צריך? מי צריך? למי אני יכול לעזור? למי אני יכול לתת? אני יש לי כל כך הרבה, אני מלא. בואו, רק קחו. הבעיה שאנחנו חיים היום במציאות הפוכה. מי ייתן לי? אין לי. חסר לי. למה לא יש? למה לי אין?
איך אני יכול לקבל יותר אהבת שפע מהאל?
אין יותר או פחות. אין יותר או פחות.
כולם מקבלים את אותה מידה?
כמה שאתה נותן, כך אתה מקבל. הרי זה כלי, אתה בונה כלי. אתה מתרחב עד למקום של עין. מה זה עין? שאתה כבר לא שואל מה אני הולך לקבל, או מה יוצא לי מזה, אלא אתה נמצא בתוך מקום של איך אני משפיע, איך אני נותן. אתה לא בסטייט אוף מיינד של תביאו לי, תתנו לי, אני צריך, אין לי, חסר לי. אתה נמצא במקום אחר לגמרי, מקום של תענוג, מקום של שבת, מקום של עונג.
רות חביבתי, שאלה אחרונה, וכולם שואלים אותי, ואני מקבל גם פה תגובות בפייסבוק ובטלפון לרדיו. תני לנו מרשם איך לקבל יותר אהבת שפע מהאל. החבר'ה שואלים את זה.
תוריד את המילה לקבל. ותהפוך את המשפט, איך אני נותן, לא איך אני מקבל, לשנות את ההתייחסות. אני אתן דוגמה פשוטה.
אם אני נותן יותר, אני אקבל יותר?
לא. אם אני קמה מחר בבוקר, או כבר היום, ואני משנה את הצורת חשיבה שלי, לא מה אני הולכת לקבל, אלא מה אני הולכת לתת, הכל ישתנה. הכל ישתנה. אנחנו לא חושבים במונחים של לקבל, אלא במונחים של לתת. זה הפוך מהחשיבה האגואיסטית. ברגע שאנחנו מתחברים למהות...
אבל מצבר האהבה האישי אצל כל, אצל כל אדם הולך להתרוקן אם אין לו, אם אין לו, אם אין לו מקור למילוי חדש.
אין מילוי חיצוני. אתה לעולם לא תוכל להתמלא מבשר ודם. זה הטיפ שלי. אם אתם מחפשים להתמלא מבשר ודם, מגוף, מבן אנוש, אתם בדרך הלא נכונה. הדרך הנכונה היא להגיע למילוי אינסופי. ואהבת לרעך כמוך, זה משהו שהוא לא נגמר. זה ongoing. ואתה כל יום קם ונהיה יותר עמוק, ויותר עמוק, ויותר מלא ואינסופי, ואתה מבין כמה אהבה אתה יכול לתת, לא לקבל.
רות חביבתי, אנחנו הבנו. אני לפחות הבנתי, ואני משוכנע שגם המאזינים הבינו. הרבה מחשבות רוחניות הכנס בראשנו, ולא נותר לנו אלא להמשיכם בשידורנו הבא. היא בטוב ובשלום רות עם הרוחניות וסוד החיים המאוד מאוד מיוחדים שלך. נעמת לנו. תודה לך. תודה לך רות. תודה.
להתראות.
חברות וחברים, הנושא הערב תם אך לא נשלם. מאחל לכולנו לאהוב כמה שיותר את כולם. לא לשכוח להיכנס לשידורי רדיו סול במשך כל ימות השבוע, דרך הגוגל, ואתם בהאזנה, פשוט וקל, שלום שלום ויש שלום. לסיום, נאזין לאריק סיני ורותם כהן בשירם, השיר הזה נכתב עלייך. המוקדש לכם מאזינותיי, ובעיקר לבת זוגתי מאיה, המעניקה לי מיטוב הבנתה את המילה אהבה. היו שלום.
אמרתי לך דברים שאני לא מתכוון, מרגיש כזה חסר אוני, מגיע לי לשלם. עכשיו בוכיתי, איך אפשר לתקן? פגעתי בך במילים, אני מצטער. תדעי שאין דבר יקר לי ממך בעולם, אני לא שווה את הסליחה שלך, אבל אני כאן. השיר הזה נכתב עכשיו עלייך, שתדעי מה שאני מרגיש אליי. זה לא תמיד יוצא, אני מודה, אבל רציתי שתדעי את האמת. השיר הזה נכתב עכשיו עלייך, שתדעי מה שאני מרגיש אלייך. זה לא תמיד יוצא, אני מודה, אבל רציתי שתדעי את האמת. גם אם תחליטי שצריך להיפרד, אני לא אמנע את זה ממך, אני כל כך מפחד. כי אף אחד פה לא יוכל למלא את הרגעים שאנחנו סתם יושבים לקפה. תדעי שאין דבר יקר לי ממך בעולם, אני לא שווה את הסליחה שלך, אבל אני כאן. השיר הזה נכתב עכשיו עלייך, שתדעי מה שאני מרגיש אלייך. זה לא תמיד יוצא, אני מודה, אבל רציתי שתדעי את האמת.
השיר הזה נכתב עכשיו עליי, שתדעי מה שאני מרגיש אליי. זה לא